טוב, ערב טוב. אנחנו כאן בספר הכוזרי, מאמר ראשון, וכאן אנחנו עוסקים במפגש של מלך כוזר עם, עם הנוצרי. והיום באמת נתמקד בדבר הפלאי הזה, שהייתי אומר אפילו מדאיג, שכמה אנחנו מושפעים מהנצרות. כמה בנו, הייתי אומר אפילו בדתיים, ביהודים, ובעיקר בדתיים, יש הרבה הרבה השפעות נוצריות, ועוד מעט נראה כלפי מה הדברים אמורים. כן, בדיוק, זו הנקודה החשובה. וקודם כל אני חוזר על היסוד שאנחנו לא לומדים נצרות. אנחנו רואים איך שרבי יהודה הלוי מציג את הנצרות, נקודות חשובות, רוחניות בשבילנו, כדי ללמוד בשבילנו. כן. א', נסכם בקצרה את היסודות. שבעצם כאן רבי יהודה הלוי מציג לגבי הנצרות. א', הנצרות התחילה מיהדות. התחילה רק מיהדות, אלא מתמיד חכם. כן, ינקה את יסודה מאמונות היסודיות של יהדות, מהתורה, מהתנך, אפילו מחכמי ישראל. שם התחילה הנצרות. זה א'. זה דבר ראשון. צריך לדעת את הנקודה הזו. בשפה פשוטה, נצרות זה חיקוי עלוב של יהדות. ובמה הם רואים את עצמם כחיקוי? כלומר, איזה נקודות הם מאמינים? מבחינתם מה יסודי? נקודה חשובה שבעצם לוקחים מהיהדות זה בעצם האמונה באל אחד. קודם כל, יש אל אחד בשמיים, כן? והאל הזה הוא משגיח. זה דבר שאנחנו נדבר בעריכות, הנושא של ההשגחה וכו' וכו', שזה ודאי נקודה שיצאה מהיהדות. יסודות של שכר ועונש, יסודות של בעצם נבואה, שזה כל הנקודה של מתן תורה, שבלי יהדות אין דבר כזה. הכל התחיל מהיהדות. ואם תשע נוצרים הוא מאמין בברית הישנה, כן, נקבע תנ"ך, ודאי, ודאי, ודאי. משה רבנו, מה זאת אומרת, אליהו הנביא, מה, ישעיהו, זה, ודאי, פשיטה, מה זה... בלי, הם כולם יודעים את זה, כל הנוצרים יגידו לך, בלי יהדות, אין נצרות. כן? בלי הברית הישנה, אין את הברית החדשה.
שמעתי שהנצרות נקראת על שם העיר שבה זה...
כן. התחיל, כן. אבל אמרנו שפעם שעברה הסברנו, שכאשר הגויים באים לחכות את היהדות, אז מתחילים לספר סיפורים, כאשר לא מבינים את היהדות בצורה נכונה, הכל מתחיל מחוסר הבנה. כי עוד מעט נספר כל מיני סיפורים שהם סיפורי סבתא. כלומר, אני לא בטוח שמי שמספר מאמין בזה, אבל יש איזושהי סיבה אמיתית לעובדה שהנוצרים התחילו לספר סיפורים של יסוד הנצרות עם אותו האיש, שהסיפורים האלה באים לתרץ איזושהי סתירה פנימית בתוך האמונה הנוצרית. ומה אני מתכוון? אז דיברנו שבעצם כל הנושא של הדת, כל הנושא של האמונה הזו, היא באה לפתור נקודה מאוד יסודית. שהאדם מרגיש ביסודו, בנפשו, קשר לבורא, כן. מתחיל מהנקודה הטבעית, אני חוזר על זה כל הזמן, מתחיל מהנקודה הטבעית, אנחנו מרגישים קשר לבורא. והיהדות מציבה, מסבירה לנו איך הקשר בנוי. ביהדות, אנחנו קצת מדלגים, היהדות מסבירה איך האדם החומרי, איך האדם שהוא יצור חומרי קשור לבורא. תשובה, וזו תשובה שהגוי לא יכול לקלוט אותה, זו תשובה שבאמת הנקודה היסודית שהנוצרות לא קלטה וזעיפה, שבאמת האדם שהוא חומרי לגמרי, יש לו אישה, הוא התחתן, יש לו פרנסה, ולא רק אדם פרטי, יש כאן עם, כן? המציאות החומרית הזאת, בשיא יציבותה, בשיא גדלותה, היא באמת, דווקא היא, הכלי לקבל קדושה. זה דבר מוזר. זה דבר מוזר. ככל שיש יותר חומר, כך שיותר תאוות. שיותר תאוות, אתה פחות קדוש. אתה פחות צדיק, לא? כן. והיהדות מתחילתה הצופה מורה את היסוד הזה. כן. עם ישראל, כשהוא מגיע לארצו, והוא בונה את, עמו, בונה את עצמו בארץ, ב-12 השבטים, וכן, נתחיל אפילו לפני כן. עם ישראל יוצא ממצרים רק כאשר היו 60 ריבו. אז מסביר המהר"ל במקום שמה, כדי שיהיה קדושה, צריך כלי לקדושה. מה זה כלי לקדושה? כמות של אנשים. ממשיך בארץ ישראל. כן, יש לנו עם, יש לנו מלכות. בית מקדש, זה גם מציאות פיזית כזאת, כן? מציאות, יש כאן בית, יש מקום. כן? הקדושה חלה במציאות. והנצרות בנויה על זה, קודם כל זה לא הגיוני. עצם החיבור הזה, בין החומר לרוח, זה חיבור שקשה לתפוס אותו. כן? קשה בכלל להבין את היסוד הזה. והגויים, שהם תלמידי אותו האיש, אנחנו קצת מקצרים, כן? אותו האיש בעצם בא ובעצם אמר, אין עם ישראל. ומה הנקודה הזאת של אין עם ישראל? אין בחירה. קדוש ברוך הוא בעצם, בהתחלה הוא בחר, ניסה, לא הצליח. הניסיון לא הצליח. נסביר, מהו הניסיון ומה לא הצליח. הניסיון הוא ליצור חיבור בין הבורא לנבראים. חיבור חי, חיבור שלם. חיבור של יום-יום. חיבור של תלית תפילין. חיבור של עולם הזה ועולם הבא, מחוברים ביחד. אומר הנוצרי, וזו נקודה הכי חשובה בתפיסה הנוצרית. אומר הנוצרי, הניסיון לא הצליח. בשפה פשוטה, וזה יסוד הנצרות. תזכרו את הזוכרה הזאת. זה יסוד הנצרות. ומהי התובנה שאומר שהניסיון לא הצליח ומאותו רגע אין עם ישראל? כשאני אומר אין עם ישראל הכוונה, העולם הזה לעולם לא יצליח להגיע לתיקון. העולם הזה נדון לכישלון. חומריות שווה רוע. שרומיות שווה אכזריות. אלא מה? יש באדם דואליות. מה הכוונה? יש בי פן חומרי, שעוד, כן, שהוא קיים, אבל יש גם פן רוחני. זה לא מחובר באמת. זה שני פנים, זה שני דברים שלא קשורים. לא רק שלא קשורים, הם במהות הם נוגדים אחד את השני. כן? זו התפיסה הנוצרית הבסיסית. ולכן האמירה שהקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא כותב כאן, שבורא עולם נטש את העם הזה וזהו, אין בחירה, זה יסוד נצרות. זה יסוד הנצרות. והבחירה עברה ליחידים. כלומר, כל יחיד, אם הוא ייתן צדקה, ואם הוא יהיה טוב, אז הוא יגיע לגן עדן. כן? זה הבסיס של הנצרות. ודיברנו פעם שעברה, שעצם האמונה בישו, זה כל כך עקרוני. זה אפילו עקרוני, אפילו הייתי אומר יותר, אני אגיד בהקצנה יותר ממשה רבנו. אצלנו משה רבנו, ודאי זה היסוד, הכל משה. אבל בעצם מהנצרות, אם תוציא את ישו מהנצרות, אין נצרות. למה? דיברנו פעם שעברה, למה? כי אותו האיש, שהוא חצי אלוהים, חצי אדם, כן? הוא הנקודה המחברת בין העולם הזה לבין בורא עולם. תוציא את ישו, אין. תוציא את ישו, העולם הזה זה גיהנום. שאתה צריך להבין את זה. ולכן הוא כותב גם מפורש, שני מצוות, חבר'ה, שני מצוות יש בנוצרים. אתם יודעים מה הם שני המצוות? הוא כותב כאן לפנים, תפתחו את הספר. שני מצוות יש. בואו נראה, תקראו בפנים. מה? להריץ את המשיח ולרומם את הצלב אשר נצלב עליו. בעמוד ו', תפתחו בפנים. תראו, בסוף, בשליש התחתון, לא נעניין, שני מצוות. לא צדקה, לא גמילות חסדים, לא להעביר זקנה בכביש. דת החסד, נכון? אין. זהו, שני מצוות. ישו ואת הצלב, מעניין. מה העניין הצלב, רגע? אני רוצה להסביר, מאוד חשוב להבין. כלומר, בעצם, למה, מה הנקודה של להאמין בישו? אם אתה לא מאמין בישו, אז אתה כמו כלב. אתה אין לך שום צד רוחני. כל הקשר רוחני בינך לבין בורא עולם חייב לעבור דרך אותו האיש. כי אמרנו, העולם הזה הוא מנותק מעולם הבא. אין, העולם הזה הוא כולו חומר, אין קדושה. חול זה הפוך מקדושה. עולם הזה זה טומאה ורוע ושלילה. זו התפיסה הנוצרית. אז מצווה אחת זה להריץ את ישו. הרצת את ישו, אתה קשור אליו נפשית, אז ככה אתה מגיע לגן עדן. מעניין. מה פירוש מגיע לגן עדן? זאת אומרת, ככה אתה יכול להגדיר את עצמך רוחני. איך? אתה מחובר לאותו האיש. והמצווה השנייה מה היא? מה המצווה השנייה? זה מוזר. מה זה הצלב? אותו מקום, אותו חפץ שתלו עליו את ישו. למה זה כל כך עקרוני הצלב? תחשבו אתם. במה ישו הוציא לפועל את פסגת האנושות? מעניין. במה ישו? הרי אמרנו, ישו זה פסגת האנושות. במה ישו הוציא לפועל פסגת האנושות? לא פחות ולא יותר. תהיו מופתעים. במוות שלו. מאוד מעניין. מה זה צלב? הורגים. מה צלב הורגים? זה בן אדם, כן. המוות זה האמת הכי גדולה. אנחנו אומרים שהמוות זה שקר. יהדות אומרים שהמוות זה שקר. בנצרות אומרים שהמוות זה האמת הכי גדולה. למה? למה זה האמת הכי גדולה? כי באמת, המוות הוא מגלה שאין קשר בין החומר. מה קורה לו אדם כשאדם נפטר? יש הפרדה בין הגוף לנשמה. אומרים הנוצרים, זו האמת. וכאילו ישו, שימו לב למה שכותב כאן מפורש, לרומם את הצלב. ישו, מה פסגת החיים של ישו? מה פסגת החיים של העולם? הריגת ישו. זה דבר מוזר, זה כישלון, מה הריגה? האם הריגה של ישו זה כישלון או הצלחה? אם הוא שואלים אותי, אומר, כישלון. אבל נוצרי, שיש לו תיאולוגיה נוצרית, יגיד הצלחה, למה? כי הוא הצליח להיפטר מהגוף הזוועתי, המסריח הזה, כן? ישו, הצליח להיפטר. ואגב, אצלהם אנשים שהם עניים וסובלים וחולים הם קדושים, למה? למה? כי הם חצי מתים, כן? אז הם חצי מנותקים מהעולם, אז באמת הם חצי מצליחים לבטא את האמונה המנותקת הזאת, אמונת הניתוק. וכל התפיסה הרוחנית היא בעצם, אתה רוצה להיות רוחני, תתנתק מהעולם. אתה רוצה להיות רוחני, תהיה נזיר. אל תתחתן, שלא יהיה לך כסף, שלא יהיה לך חיים. ככה, זו הדת. זו הדת. ניתוק מהחיים. וצריך להבין את הנקודה הזו. זה רוח כללית בעולם. להיות דתי, זה לא לחיות. מיליונים, מיליונים, מיליארדים של אנשים ככה קלטו, אלפי שנים. תחשבו על זה. דת וחיים זה לא, זה לא הולך ביחד. זה כפוך. כן? וצריך לדעת את היסוד הזה, שאנחנו מדברים על מושג משיח. אצלנו מה זה משיח ומה זה אצלם משיח? מה זה אצלנו כשמדובר על משיח? מה זה גאולה אצלנו? אצלנו אנחנו מדברים על תיקון עולם, לתקן עולם במלכות שדי. העולם הזה יגיע לתיקון. אצל הנצרות זה בדיוק הפוך. א', העולם לעולם לא יתקן את עצמו. כן? והמשיח הכוונה שכל העולם עם הזוועות שלו ועם הרוע שבו יאמין שהוא כלום. עוד פעם, כולם יאמינו בצלב. כשכולם יאמינו שהוא כלום, אז זה, ככה העולם יוצא לפועל. זה דבר, צריך להבין את זה. וזה דבר רציני, כי ככה העולם, עוד היום לצערנו, ככה תופס את הדברים. זו התפיסה הנוצרית. זו נקודה יסודית מאוד. אגב, אמרנו בשיעור הקודם, על פי זה, אנחנו מאוד מבינים למה הנוצרים עזבו את תאי המצוות. למה? בואו נראה אם אנחנו זוכרים. למה הנוצרים, בלי כוונה, נטשו את כל תרי"ג מצוות. אף על פי שזה לא היה עיקרון לנטוש את המצוות. בדורות הראשונים בנצרות כולם הניחו תפילין. שימו לב, הניחו תפילין, ציצית, הכל, 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 הכל. איך הם נטשו את המצוות? מה? איך הם נטשו? למה הם נטשו? כי אין ערך, כי הם לא מאמינים במצוות. כי באמת הם לא יכולים להאמין במצוות. למה? כי מה מצווה מסמלת? זכרו את היסוד הזה. מה מצווה מסמלת? צוות. צוות, קשר בין מי למי? קשר בין היעד לקדושה, נכון? אני מניח תפילין, זה דבר מעניין מאוד. כל המושג של מצווה, המצווה היא שיא התפיסת עולם שלנו, שאנחנו בידיים וברגליים שלנו מחוברים לקדושה. נוצרי לא יכול לסבול את זה. אז נוצרים נוטשים את הדת, נוטשים את המצוות, כן? אף על פי שתראו בשורה האחרונה, כאן בעמוד ו', יש לכם את הדף, אני, אתם רואים? הוא כבר נאמר, בונטליון מפי המשיח, אני לא נסתום מצווה מצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן. מה זה לחזק? היית ביום נוצרי שמניח תפילין? אה? זה שטויות. נוצרי לעולם לא יכול להניח תפילין. כי עצם המצווה זה אנטיטזה לנצרות. תדעו לכם שהרבה אנשים שהם אומרים, אני דתי בלב, זה קשור לזה. מושפע מנצרות. אני דתי בלב, מה הכוונה? שטיין לדבר הזה, כאילו, אתם מבינים כמה הנצרות משפיעה, עד כדי כך שיהודים לצערנו, לא מסוגלים לקיים מצוות. כי אצלהם לקיים מצוות זה, כאילו לא מסתדר, מה שטויות האלה לקיים מצוות? זה הטפה נוצרית. זה הטפה נוצרית. כי מצווה זה דבר מוזר. זה פעולה גופנית או פעולה רוחנית? היהדות אומרת ביחד. זו היהדות, זה ביחד. הנצרות אומרת לא שייך. כן, ולכן קשה לנו כמושפעים לנצרות, לפעמים קיים מצוות. כן? בסדר? זו נקודה אחת. והנקודה החשובה, הנקודה הזאת של הנצרות, שמה לה את הדגל של חוסר ההיגיון. תראו בפסקה ד', פסקה ה', נסביר את זה. לא, בדיוק. זה נקודה חשובה, שלדעתי הרבה מאיתנו שהם כיפה וזקן, הם קצת נוצרים. אני מדבר חריף, אבל תראו מה ש... כי תפיסה נוצרית שאמונה והיגיון זה לא הולך ביחד. וזה בדיוק מה שהמלך שם לב אליו. בואו נראה. דת כזאת, תראו בפסקה A. בסדר? פסקה A. דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. בואו תעזרו לי. איפה אין כאן היגיון? איפה יש סתירה לוגית? אני אתן לכם, בואו נעבור, איפה, מה זה אין לא הגיוני? כלומר, זה דברים שהם סתירה פנימית שלא שייכים. זה לא הגיוני. למשל, הנצרות אומרת דבר והיפוכו. בואו נתחיל מההתחלה. מצד אחד אתם מאמינים באל אחד, אז כמה אלים יש? אחד. מצד שני, מה אתם אומרים שאותו איש מהו?
משולש.
אז באמת הנוצרי שם לב שהוא סותר את עצמו. אז בואו נחזור אחורה, תראו כאן. והוא המשיח, אתם רואים, אולי בסוף דברי מהם, בעמוד הקודם, בעמוד ו', תראו את הדברים. והוא המשיח, הנקרא אצלנו בן עולים, והוא האב, והוא הבן, והוא רוח הקודש, והנה אנחנו מייחדי האלוה באמת, אם כי בלשוננו מופיע השילוש. אז זאת אומרת ככה, אנחנו סותרים את עצמנו, זה לא נורא. כלומר, מה זה שילוש? כן, אז ברור שזה לא ממש, אתה לא אומר את האלוה, אתה הופך את ה... תישו לאלוה, לחס וחלילה, למה אתה אומר שהוא? שהוא אלוהים, כן? לכן אומר אלוהים כי אצלהם, כן? זה לא שם קדושה, זה שם, כן? אז תגיד לנוצרי שזה סתירה, אני אגיד, בסדר, אז מה? זה האמונה, זה שהאמונה היא לא הגיונית, זה בסדר. אגב, אני קראתי לא מזמן, ויכוח בין... איש כמורה בימינו, לבין איזה סטודנט יהודי ישראלי. וכל מה הסטודנט הישראלי אומר לו, אבל זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? מה? אתה רוצה להגיע דרך לאוניברסיטה? אנחנו כאן דברים על דת. הדת, ככל שהיא פחות הגיונית, ככה היא יותר, סימן שהיא יותר גדולה. שימו לב לעוד דברים לא הגיוניים. תשמנו לו, איזה דברים לא הגיוניים יש כאן? מה? דבר הכי פשוט. ישו, יש לו אמא או אין לו אמא? יש לו אבא או אין לו אבא? אין לו אבא. טוב, זה לא הגיוני, זה טוב. הנה, אם זה לא הגיוני, זה נשמע טוב. עוד דבר שהוא סתירה פנימית תיאולוגית, האם עם ישראל הוא עם נבחר או לא? האם אתם מאמינים שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל כן או לא? הנוצרי, האם הוא מאמין לבחירה או כן או לא? כן ולא. סותר את עצמו, למה? כי הכל הוא אומר, למה ישו? מה מיוחד בישו? אותו האיש? שהוא דווקא נולד, הוא יהודי. וזה מעלתו, וזה עניינו, שהוא יהודי. בהמשך הוא כותב, הפוך, כל העולם זה עם ישראל, אין דבר כזה בחירה, כולם יהודים, כולם בני ישראל. אתה אומר שאני סותר את עצמי? בסדר, זה לא הגיוני. בסדר, אז מה אם זה לא הגיוני? עכשיו אני רוצה לעזוב את זה, וקצת ללמוד היסטוריה. שמעתם על גלילאו גלילאי? שמעתם. סתם, ספר סיפור היסטורי, זה ממחיש לכם כמה הנוצרות לחמה בהיגיון, לחמה במדע. תקופת ימי הביניים, אנחנו יודעים את זה, שגלילאו גלילאי הרי טען שיש לנו ירח, יש לנו כדור הארץ, והשמש, אז תמיד חשבו שהשמש סביב כדור הארץ. ומה גלילאו גלילאי טען במחקרים? הפוך. שמה? שכדור הארץ סביב השמש. אז הנוצרים רצו להרוג אותו. שמו אותו בכלא, אתם יודעים. למה? למה? והם לא רק בו, בהרבה הרבה 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 מדענים והרבה אנשי... כי בעצם, אם אתה מפעיל את השכלים, מה שמפעיל אותך זה ההיגיון, זה סותר את היד נצרות. כי האמונה אומרת א', ואם ההיגיון אומר ב', אז אתה צריך לנטוש את ההיגיון וללכת לאמונה. כן? אמונה זה מיסטיקה. זה לא קשור להיגיון, זה לא קשור ללוגיקה. זה מיסטיקה. תעזוב את ההיגיון, בוא נקצין את זה. מה זה להאמין? תשים את השכל בצד. תשים את השכל בצד, תשמע סיפורים, אגדות, עלי בבא, וזה מעלת, זה מעלת האמונה. הנה, כל חשכת ימי הביניים. מה זה חשכת ימי הביניים? הם נלחמו במדע, נלחמו בהתפתחות. ידוע שכל האזור, כל אירופה, בכל ימי הביניים, מאוד מאוד התעכבה מבחינה התפתחותית. כן? כל מה שהרומאים ניסו לפתח, הנצרות, ממש קיבעה. היה שם קיבוע מאוד מאוד גדול מבחינה התפתחותית. כי זה יסוד הנצרות. יסוד הנצרות. ולמה זה בא? למה הם הלכו נגד ההיגיון? כי זה בא מסיבה מאוד עקרונית. כי ההיגיון הוא אנושי, חומרי. אדם. האדם יש בה היגיון. והאלוה לא מחובר לאדם. חלק יסוד מוסד בנצרות. שהאדם לא קשור לאלוה. והאדם הכוונה, הגוף שלו, השכל שלו, ההיגיון שלו, כל מה שכלול במושג אדם. האדם והאלוה זה שני דברים סותרים, לא קשורים. כן? רק ישו מחבר. כן? אם אין ישו, אין כלום.
מה זה המשפט של חז"ל, לנוע עצמכם מן ההיגיון?
בוא נראה, הנה, שזה יש לי דף שעוסק אצלנו באמת זה שאלה עצומה. באמת זה שאלה עצומה. קודם כל אנחנו רואים לפני שנתקדם, שהמלך אומר, למה אני עוזב את הנצרות? מעניין. למה המלך עכשיו רוצה לעזוב את הנצרות? וזה תסתכלו, שימו לב, בספר. למה המלך אומר, אני עוזב את הנצרות? תשובה? כי זה דת שמנגד את ההיגיון. ואני למדתי מהפילוסוף שהיגיון זה דבר חשוב. כן, כבר דיברנו על פילוסופים. כן, אם זה נגד ההיגיון, אני לא הולך על זה. לא הולך על זה. מה? וזהו, ודאי לא טעה. מה, הפילוסוף או המלך? המלך, אתה מתכוון. זה לא סתם, זה שכתוב דעת כזאת, אינה מניחה מקום להיגיון, זה רבי יהודה הלוי כתב. חבר'ה, לא לזכוח את הספר הזה, מי כתב? רבי יהודה הלוי. ורבי יהודה הלוי סימן לי, מה הכי רע בנצרות? מעניין. אם אני שואלים אתכם, חבר'ה, מה הדבר הכי שלילי בנצרות? מה הייתם אומרים, נו? אותו האיש, אנטישמיות. אבל רבי יהודה הלוי סימן לנו. רבי יהודה הלוי סיפר לנו, מה הדבר הכי שלילי בנצרות? זה שאצל הנצרות, היגיון ואמונה זה סותר. משמע, מה אני שומע שבעם ישראל, מה אני שומע מכלל שלילה, מה אני שומע חיוב? שאמונה לא רק שזה לא סותר את ההיגיון, אלא אדרבה, אמונה בנויה על היגיון. מי שמונה את אמונה שלו, כשהוא נוטש את השכל, זה לא יהדות. עכשיו, דברים חריפים, ובוא נראה דברים של הרב קוק, דברים חשובים מאוד בסוגיה הזו. כן, יש דפים? יש לך דף? הנה, שם יש דף. הנה, יש דף. תראו, יש כאן הרבה פסקאות של הרב קוק שמדברים על הנקודה הזו, שבאמת, באמת, בתפיסה יהודית, אדרבה, השילוב בין האמונה הפנימית, כי האמונה זה משהו מאוד פנימי, רגשי פנימי, בוא נדבר על זה, זה באמת משהו פנימי, שלא קשור לשכל. אבל השילוב בין המחקר השכלי לבין האמונה הפנימית הזאת, זה השילוב המנצח. שילוב בין שניהם. וזה השלמות ההרמונית הזאת שביהדות. אני, א', מוציא לפועל את הנקודה הפנימית, נקרא לזה רגשית, נקרא לזה חיים פנימיים כאלה, וכשזה מתאים למציאות, מה זה מתאים למציאות? מתאים למציאות החיצונית. והמציאות החיצונית היא קשורה להיגיון הריאלי. כן? אני חוקר את המציאות, בודק את המציאות. כן? והיהדות מאמינה בכך שהעולם הזה באמת מתאים לעולם הבא. אני חוזר למשפט. היהדות מאמינה שההיגיון האנושי, שהוא, מאיפה בא ההיגיון האנושי? מתוך המפגש עם המציאות. והשאלה היא האם המציאות הזו, החיצונית, הריאלית, הפיזית, היא מתאימה לקדושה או לא מתאימה לקדושה? היא מתאימה לעולם הבא או לא מתאימה לעולם הבא? אפשר להגיד לא מתאימה, סותרת, זה נצרות. היהדות אומרת, עד רבה. הסינתזה בין שני הנקודות האלה, של הנקודה הפנימית, שהיא מעבר למציאות החיצונית. וכשאתה פוגש שהמציאות החיצונית מתאימה לאמונה, זה אמונה בשלמותה. בוא נראה, זה נקודה מאוד, זה מצריך כמה שיעורים. להבין את זה שהאמונה היא השילוב בין השכל הריאלי החיצוני לבין האמונה הפנימית. בוא נראה. מקום מספר 7. בסדר? ההתרוממות. זה פסקה קצת מורכבת, אבל זה נקודה מאוד עקרונית. אם נבין את זה, נבין את כל המלחמה שלנו בנצרות. ההתרוממות אל ההכרה האלוקית. באמת, כאן הרב כותב בפסקה, איך מגיעים? מה זה האמונה מבחינתנו? מה המשמעות שאדם כן מאמין? איפה זה נמצא? ברגש שלי, בשכל שלי, כן. אז אומר כאן הרב, בא מתוך שני דברים. א', חוויון הלב. מה זה חוויון? מסתתר משהו ליבי, רגשי כזה. ליבי. אני מאמין. שאלתי, למה? לא יודע. אני מרגיש בפנים את האלוקים. לא שכל, לא היגיון, כמו שאמרת בשם ברסלב, שמה? משהו פנימי, לא חקרתי, לא שום דבר, זה משהו פנימי. אבל זה שילוב של שני דברים. א', חוויון הלב, ב', מתוך סקירת העולם. סקירת העולם זה כבר מה זה סקירת העולם? מה זה סוקר את העולם? הוא בודק, הוא רואה את העולם. העולם הזה מתאים לאמונה שלי. כלומר, זה סינתזה של שילוב של שני כיוונים שמתחברים ביחד. יש משהו פנימי בלב שלי שאני מרגיש את הקדושה, מרגיש רוחניות, אבל מה שאני מפגש באופן ריאלי עם השטח, עם המציאות, עם הפיזיקה, עם הכימיה, עם המחקר, זה שהמחקר לא סותר את האמונה, זה נקודה מאוד עקרונית. למה זה נקודה מאוד עקרונית? זה אומר שאנחנו לא חיים בסתירה. עד רבה, כי מי יצר את הטבע? מי? מי יצר את העולם הזה? מי? בורא עולם. בורא עולם. ועד רבה, ככל שאנחנו יותר מבינים שהמציאות החיצונית מתאימה לאמונה הפנימית, ככה אמונתנו יותר שלמה. ככה הרב כאן מפרט. מתגברת עם מפרטיה בבירור ידיעת המציאות לכל עושרו והמון פרטיו. מי יותר גדול באמונה? מישהו שהוא לומד אמונה ולא יודע פיזיקה, או מישהו יודע אמונה וכן יודע פיזיקה? מה אתם אומרים? יודע פיזיקה. כלומר, עד רבה, זה משכלל את האמונה, כי אנחנו מאמינים שיש התאמה עצומה, מה זה התאמה? לא התאמה. החוץ והפנים זה דבר אחד, לעומק זה דבר אחד. כל המציאות החיצונית, כל הפיזיקה, המתמטיקה, הלוגיקה, זה באמת באמת מתאים ככפופה ליד עם האמונה הפנימית, עם הרגש הזה. ודאי שזה איזושהי נקודה רגשית כזו. נקודה פנימית שהייתי אומר לכאורה, יש איזה צד מסוים שהוא מעבר להיגיון. נכון, אבל זה מתאים, מתאים להיגיון. נכון שיש פן שהוא מעבר להיגיון, זה הלב. אבל להגיד שיש חוסר התאמה בין המציאות לבין האמונה, זה כפירה, אומר הרב קוק. ובואו נדלג לשורות האלה, תראו מה שהרב כותב, כאן דברים חריפים. שנאת ההשכלה, בשורות שהדגשתי. שנאת ההשכלה מצד הנטייה האמונית. כלומר, נגיד דוגמה, אדם לומד במכון מאיר, ואז אומר, כל המחקרים, כל הקושיות, מה, אל תשאל שאלות, תאמין, אל תשאל, אל תחקור, אל תשאל את הרב שאלות, תהיה תמים. נכון? תהיה תמים. תראו מה הרב כותב, מאיפה זה בא? לא פחות ולא יותר, מאיפה בא? תפיסת עולם של להאמין זה לזרוק את השכל. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מנצרות. אומר הרב, שנאת ההשכלה, זה לא רק, תראו, זה מיטה שנאה. זאת אומרת, כשאני מרגיש שאני יותר צדיק, ככל שאני זרוק יותר את השכל, ככל שאני פחות חושב, ככה אני יותר צדיק. ככל שאני פחות חושב, ככה אני יותר צדיק. מאיפה זה בא? אומר רב קוק. מצד הנטייה האמונית, בא מארס אמינות. המחלקת את הרשויות. מה הרב מתכוון במשפט הזה, מחלקת את הרשויות? שבנצרות, באמת העולם הזה הוא לא מתאים לעולם הבא. העולם הזה זיוף, זה כאילו זה שלילה, זה חומר לא מתאים לקדושה. חומר לא מתאים לקדושה. וכאשר אתה עובד בהיגיון שכלי, היגיון, כאילו הייתי אומר, מצומצם, חומרי, אתה מנגד את הקדושה. אתה לא יכול להיות גם ריאליסט, גם להפעיל את השכל וגם להאמין. זה לא עובד ביחד. אומר רב קוק, דע לכם, גם יהודים עם זקן וכיפה ארוך, וכן, זקן ארוך וכיפה וזה, אבל כשהם נוטשים את השכל, זה בא מנצרות. זה בא מנצרות. אז יש לזה השלכה, כן.
מה זה ההידבקות בצדיקים של להאמין בצדיקים?
אני לא באתי עכשיו לבקר שום חסידות או שום דבר. אני אומר את מה שהרב קוק אומר. אני לא חושב שהם סותרים. ודאי שהאמונה היא גם משהו מעבר לחשבונות השכליים. אבל ודאי לא כנגד, לא יעלה על הדעת שיהיה איזשהו תמיד חכם או איזה רבה שיגיד שהעולם הזה הוא בעצם, העולם הזה שזה בעצם קשור למציאות הריאלית. כן? העולם הזה, תפיסה, המציאות הפיזית, החיצונית, הוא סותר את המציאות האמונה. בדיוק הפוך. זה יסוד האמונה שלנו. שהעולם הזה בשלמותו קשור לקדושה. הכל קשור לקדושה. כאן ודאי וודאי השכל שלנו קשור לקדושה. ודאי וודאי השכל שלנו קשור לקדושה. ומי שיגיד לך שלא צריך לחשוב, זה תלמיד טועה. לא, ודאי שהרב נחמן ברסלב לא ילד דעתו להגיד דבר כזה. לא מאמין. מה? הרי כל התפיסה שלנו שאתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. מה זה אתה אחד, שמך אחד? זו אחדות. לפצל, להגיד שהחיצוני זה שקר, זה נצרות. ולפעמים, אני לפעמים שומע דברים מזעזעים, אני שומע, אני חושב שזה לא רבנים גדולים. העולם הזה שקר, וזה. זה בא מן עצמו. זה מה שכתוב כאן. כן? כן. לא, ברור, מה זה סודרת? בדוק הצדיקים, ויש דבר שהוא מעבר לשכל. ברור שהאמונה שלו לא נתקעת בשכל. שיש רבדים הרבה יותר עמוקים מהשכל. זה מציק, אתה צודק, מציק עוד כמה שיעורים להבין את היחס בין השכל לבין האמונה. אבל להגיד שהאמונה זה מנגד את השכל, זה חס וחלילה. כשאני אומר שהאמונה מנגד את השכל, הכוונה שקדושה, כן, זה לזרוק את העולם הזה. זה לזרוק את מה שאת כל המציאות הריאלית שלי. לזרוק את הגוף, לזרוק את ההיגיון, לזרוק שום, הכל. זה בעצם נצרות. לכן הנצרות רטפה את גלילאו גליליי. אבל שלמה המלך, מה היה? הנה, מי אנטיתזה לנצרות? נכון? הנה הוא כותב כאן. בוא נחזור לשורות האלה. שנאת ההשכלה, זה חשוב מאוד. באה מצד הנטייה האמונית. באה מערס אמינות, המחלקת את הרשויות. וממילא היא מנתקת את העולם החומרי מיסוד קדושתו. ואין לה בסיס ומשכן להשכלה העולמית. כאילו, באמת, הכל מנותק. תחליט. או שאתה הגיוני, או שאתה דתי. זה לא הולך ביחד. זה לא הולך ביחד. בתכונה מקדשת, מעזרת את האדם חי בגבורה אלוקית, באה חוכמת שלמה. אז הרב כאן, הרב קוק מפרט כאן, שהאנטיתזה זה שלמה המלך. הרי ידוע, מדרשי חזה, שלמה המלך ידע בחוכמתו את הכל. אפילו ידע להבין את השפה של בעלי חיים וכו'. ועד רבה, כן, זה גדולתו של שלמה המלך, שהאמונה הענקית שלו בבורא עולם ירדה עד הפרטים. כן, ידע הכל, זה חוכמתו. ידע עד פרטי הפרטים, איך בעל חי חי ואיך זה ואיך צמח, ואיך, הכל, הכל, הכל. אפילו ידע, הבין ב... איך קוראים לזה? שדים. אפילו בשדים, הכל. מהדברים הכי גבוהים עד השדים, שזה היצורים הכי נמוכים שיש. מה זה שדים? זה... לא מבין בזה, כן? לא מבין בזה, כן? זה מציאות קיימת דרך אגב, שדים, כן? מי שמאמין. אבל זה לא ענייננו. בכל מקרה, תראו את המשפט שהרב כותב כאן. לפני השורות המודגשות, אתם רואים, אתה אחד ושמך אחד, את הפסוק שאני הבאתי. אתם רואים, לפני השורות המודגשות, שורה אחת לפני המודגשות. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד. מה זה אחד? מה שני החלקים שאנחנו מאחדים? זה האחד. העולם הזה והעולם הבא. זה אתה אחד ושמך אחד. גוי אחד בארץ. והנצרות בדיוק בזה נלחמת. אמינות זה נצרות. אני קורא כאן בשורות המודגשות למטה. הרב חוזר על זה. אמינות כשהיא נזקקת לרוח האמונה, מוכרחת היא להיות בונה אותו בעיקרו על יסוד השכלות הרחבה. עד רבה, ככל שתהיה פחות משכיל, ככל שתהיה יותר, ככה תהיה יותר דתי. ככה זה יותר טוב. המתפשטת בסדרות ההמוניות. עכשיו, יש מושג כזה שנקרא, דת זה אופיום להמונים. ככה, דרך אגב, התפיסה הקומוניסטית אומרת, וזה דרך אגב, נצרות זה נכון. זה אופיום להמונים. אל תחשוב, וזה, תבוא יום ראשון, תגיד, שתחווה לפסל, זהו, לצלב, כן? זה אופי מהמונים, זה, כן? זה מה שאמרנו, שהדת לא קשורה למציאות העולם הזה. ומפני קרני אורה, השכלה בהירה מוכרחת היא להתלרא. כלומר, באמת הנצרות פחדה מאוד מהשכלה. כמו שראינו, אבל דיברנו על ימי הביניים. אבל אנחנו, לחיוב, יודעים שזה ודאי לא ככה. אנחנו מחפשים את ההרמוניה, איך שהאמונה הפנימית, והנקודה של הקדושה הפנימית, אנחנו מאמינים שהכל מתאים, שהמציאות החיצונית מתאימה 100%, כן? לקדושה. הגוף שלנו מתאים לקדושה, השכל שלנו מתאים לקדושה, העולם, כן, כל המציאות מסביבנו מתאימה לקדושה. זו האמונה של עם ישראל. יש כאן פסקה מאוד מחדדת, פסקה 8, תראו כאן, בסדר? מקום מספר 8, אותו דבר, אותו יסוד. זה מאוד חשוב להבין את זה. האמונה שאין השכל מסכים לה, זאת אומרת, אם אדם בונה את האמונה שלו בהבנה כזאת, זה לא הגיוני, אבל ככה אני מאמין, זהו. נכון, זה לא הגיוני, זה טיפשי, זה נגד ההיגיון, זה סתירה פנימית, אבל זה, למה אני מאמין? ככה אמא שלי אמרה, סבתא שלי אמרה, זהו. מאמין. נגד השכל, זה סותר את ההיגיון. אז אומר הרב, נו, אז מה קרה? לכאורה זה נחמד, לא? אומר הרב, דבר מאוד מאוד חריף. מעוררת היא קצב ואכזריות. למה? מפני שהצד היותר עליון שבאדם, שהוא השכל, נעשה עלוב מחמתה. אני רוצה להסביר כאן משהו בפסיכולוגיה. מי זה אדם האכזרי? אתם קצת מישהו מכיר את הנקודה של איך אדם נהיה פושע? איך אדם נהיה אכזרי? ילד קטן, תמים, איך הוא נהיה פושע? אז מי שיודע קרימינולוגיה יודע את זה שהכל מתחיל משנאת עצמית. מה עם ההורים שלך, לא עלינו? קשר משפחה שכולם צועקים אליך, אתה אפס, אתה אפס, אתה אפס. אתה מתחיל להאמין שאתה באמת אפס. כן? ואתה באמת מוציא לפועל את זה. זה התסכול הפנימי הזה, זה השנאה הפנימית. שנאה עצמית היא אוטומטית מגיעה גם לשנאה חיצונית. זה כמו, זה לא... אתם חושבים שהפושע כל כך אוהב את עצמו ולכן הוא רוצח. זה בכפוך כמעט. ומחקרים אומרים את זה, זה לא שככה... ברור שזה מה מתוך תסכול פנימי ושנאה פנימית, ואתה רוצה להציל לפועל את התסכול הזה, ואתה רואה ורוצח. אם זה נכון, היסוד הזה, זה אומר הרב דבר מאוד עמוק. בתפיסה הנוצרית, ככל שאתה יותר מאמין, את מי אתה שונא קודם כל? את מי? את מי? לא פחות ולא יותר, את מי? את עצמך, למה? כי השכל זה דבר עלוב, מי אתה? חתכת בשר, והשכל שלך צריך לברוח ממנו, אתה מתחיל לשנוא את עצמך, זה מה שהוא כותב כאן. הצד היותר עליון שבאדם, הרי מה זה פסגת האדם? יש בו רגוש, יש מצב חומרי, יש בו שכל, יש בו היגיון. ואם האמונה אומרת לאדם, תשמע, זה כלום, זה שטויות, זה שלילי, זה בכלל, זה דבר שהוא נגד האמונה, נגד בורא עולם. אז איך זה שאתה לא תסנת, ברור אוטומטי, תסנת את עצמך. מי כאן ואילך בדרך לאכזריות אינסופית, הדרך קצרה מאוד. כי העולם מתמלא בשנאה, מלמעלה עד למטה. כל העולם, שנאה, שנאה, שנאה. כי הכל גם רע. כן? אין בעיה להרוג בני אדם. אין, כן. היי, תגידו, הנאצים, מה, הנאצים, היינו נוצרים או לא? ברור שהם גדלו מנצרות. אמרו שבפועל הם לא באו מצד הדת הנצרית, אבל... אין ספק שאירופה שמה זה כל גרמניה היא צמחה בנצרות. שמה באה אכזריות. האדם יכול להיות אבק. האדם, מה זה? אפשר להרוג ככה, זה לא קרה שום דבר. כי באמת בתפיסה הנוצרית אדם זה כלום. אני חושב, אם אני לא טועה, בסך הכל הנצרות הרגה יותר ממה שהנצים הרגו. כלומר, בסך הכל, לכל האלפי שנים של הנוצרים, אני לא יודע, צריך לשאול היסטוריונים, אבל אני לא אתפלא אם זה ככה. מימי אינקוויזיציה ועד כן, ימי המסעות הצלב, זה, כן, כל התקופות האלה. אין, כן, אתם יודעים, להרוג.
הם עשו את זה
במהלך אחת. כן, בסדר, בסדר. בואו נראה. זה פסקה חשובה. אז האמונה שאין השכל מסכים לה, מעוררת היא קצף ואכזריות. למה? מפני שהצד היותר עליון שבאדם, שהוא השכל, נעשה עלוב מחמתה. אמנם האמונה העליונה, אף על פי שהיא כמוסה מאוד. אז זהו. אז האמונה שלנו, מה היא? שכל? או משהו מעבר לשכל? מה? מה זה אמונה? מה זה אומרים אני מאמין? זה אני מבין מהיגיון או לא? מה אתה אומר? מהיגיון יש בורא עולם? מה? מה זה ההיגיון? אז הרב אומר כאן, תשימו, מצד אחד האמונה, אף על פי שהיא כמוסה מאוד בדרכי השם נפלאים מהם. נכון, אי אפשר להבין הכל. נכון שיש דברים שמעבר לשכל. יש בהם נועם גדול כל כך שהקצף המתעורר מצד כפיית השכל מתבטל מיד ונהפך בעצמו למתיקות גדולה ולאור צח מפני ההופעה הלוקית המתחברת עמו ויורדת עד האמונה התחתונה המתחברת עם השכל הישר שבעולם הגלוי. כאן הרב חוזר על היסוד הזה. שילוב. אומרת, אם, כשאני אומר אני מאמין, נכון, חלק מהרבדים של האמונה הם משהו מעבר לקוביה הזאת שנמצאת כאן. אבל מה שאני, יסוד ברור בכל האמונה שלנו, שהאמונה בקדושה והאמונה שמעבר לשכל, היא באיזשהו שלב ודאי חייבת להתחבר לחיים שלנו. וכשאנחנו רואים שהאמונה הזאת מתחברת לחיים, אותו תואת הכוונה שהיא מתחברת לשכל, כי השכל זה מרכז חיינו. מה מרכז החיים של האדם? זה השכל. ואם אומרים לאדם, תעזוב את השכל, זה כאילו אומרים לאדם, תעזוב את החיים. כן? אם ככה, נסכם מה שאמרנו עד עכשיו, הדבר הכי חורה למלך בנצרות, וזה, ככה, בסדר, נחזור לספר. מה הכי חורה למלך בנצרות? זה לא הגיוני. יוצא דבר מאוד 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 משמעותי לנו. כן? מאוד מאוד משמעותי לנו. זאת אומרת, אם אנחנו נמצא פן דתי שהוא שונא היגיון, משם זה בא. משם זה בא. כן? אם, כשיש אמונה שהיא סותרת את ההיגיון. אז עכשיו ממשיך, כן, זה נקודה אחת, מכאן ואילך נמשיך. בוא נראה, מה אומר הכוזרי? דת כזאת, בסדר? טוב, דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. גדולה מזאת, ההיגיון מרחיק רוב העניינים שאמרת. אומנם, לאחר שנתעמד דבר לאדם, עכשיו הוא שואל את עצמו שאלה. לא כל דבר קשור להיגיון, יש דברים שהם לא הגיוניים, אבל הם קיימים. למשל, הרבה דברים שקשורים לאטום, לפיזיקה הגרעינית של היום, הרבה כללים מתמטיים, מי שקצת מכיר בזה, הם לא כל כך הגיוניים. כן? נגיד, בין שני נקודות, כמה קווים עוברים? בין שני נקודות, כמה קווים עוברים? קו אחד, נכון? אבל המחקרים אומרים שזה לא ככה. יש אין סוף. כן, זה קשור לתורת הקוונטים, מי שמבין בזה וזה, כן. קיצור, המדע, כן, לא רוצה לפרט בזה, לא שאני מבין יותר מדי, מה שאני יודע, שאני יודע קצת, וכאן הוא נוגע בזה שמעניין. האם המדע הוא הולך רק על ההיגיון? המדע של ימינו. מה? לא? הפוך. הרבה פעמים אתה, מהיגיון אני אומר א', ואני מגיע למעבדה, ומה המעבדה אני מגלה? שזה לא נכון מה שחשבתי. אז כאן אנחנו קצת עכשיו מנטרלים את עצמנו. דיברנו על היגיון, 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 אבל היגיון בלי הנבל המציאות, זה גם היום ונורא. לכן הוא אומר ככה. אולם, לאחר שמתעמד דבר לאדם על פי מראה עיניים וניסיון, מה פירוש? אני בא, חושב א', חשבתי שערפת הוא צדיק. אתם לא זוכרים את הערפת, בטח אתם צעירים. מהיגיון הערפת הוא צדיק, נכון? זה הגיוני. הנה, רוב העם חשב שערפת הוא צדיק. עכשיו אתה פתאום גלה שערפת הוא רשע. האם יש לך מספיק ענבה להגיד תהיתי, כן או לא? מה? לא ברור בכלל. כן? אז אומר כאן המלך, וזה קשור לנקודה הזו, שנכון היגיון, אבל ודאי צריך להקשיב למציאות. כן? אולם לאחר שנתעמד דבר לאדם על פי מראה עיניים וניסיון, עד אשר יאמין בו כל הלב, ולא ימצא מוצא כי אם להאמין מהדבר אשר יתעמת אצלו, אף על פי שלא כך הגיוני. כלומר, הרבה דברים באמונה שלנו, אנחנו רואים דבר, אבל לא מבינים איך זה עובד. רואים. אנחנו לא מבינים איך האטום עובד, אבל הוא עובד. עובדה. לא יודעים איך זה קורה, אבל זה קורה. כן? ימציא תחבולה דקה נגד ההיקש ההגיוני, למה נקרב את הרחוק, את הרחוק ההוא. הם ככה יעשו גם חכמי הטבע. בכוחות המופלאים הנגלים להם לראשונה, כוחות אשר אילו סופר עליהם לחכמים האלה לפני שראו מעיניהם, היו כופרים במציאותם. אתם שמים לב מה הוא מדבר כאן, מה הנושא שהוא ככה פותח כאן? מה הוא פותח? סוגיה מעניינת. מה הסוגיה שהוא פותח כאן? שמישהו רדיקלי בהיגיון, אז זה גם שטות גמורה. מי שאומר זהו, רק יש היגיון, אם זה לא הגיוני זה לא קיים. זה היום ונורא. זה ודאי לא נכון. כי המציאות לפעמים מעבר להיגיון. כן? טוב. בסוגיה הזו נדון פעם הבאה. בסדר? ובעזרת השם נתחיל את האסלאם. רביעי, מוסלמים. בסדר? המוסלמים אין בעיות. אנחנו מבינים שהם... חבר'ה, אז אני מציע, מי שרוצה, כדאי להכין כאן את עמוד זין, חטא. תראו, בסדר, תקפו אחרי שנייה. זין, חט. כן, תחילת את. כאילו, כל המוסלמים, בסדר? יש לעניין, רמח, נדים.